Radio. אבל למה?
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת, עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה?
שלום לכל המאזינים, אז קיבלנו המון המון תגובות חיוביות על הפרק הקודם בנושא ההשקעות הפסיביות. אנשים ביקשו יותר עומק ושנתייחס יותר לשוק הישראלי המקומי, אז נראה לי הכי טבעי ונכון לעשות פרק המשך. והפעם אני גם מבטיח להוריד את סף האלימות בפרק, שלא יכלול הקעה של אף מדד, לא נקי אף מדד. אז עם ההמשך, אז הכי טבעי ששוב נמצא איתנו באולפן דוד ידיד, מנהל בתחום המדדים בהראל פיננסים. שלום דוד, איך עבר עליך השבוע?
אהלן, שבוע מעניין, הבת שלי קיבלה רישיון נהיגה, עברתי מסטטוס של נהג בוס שלה לנהג מלווה, זה מעבר ממש ממש לא פשוט.
זה עלייה ברמת הסיכון.
בהחלט.
יפה מאוד, ומי שלא נמצא היום באולפן, כי גם לא מגיע מדי פעם חופש, זה מר רד אורבך, שביקש להזכיר שההשקעה הכי טובה היא בוויסקי, ושהוא לא מכיר שום מכשיר אחר שנותן לך באופן מיידי 40%. אני כל כך רגיל שרד הוא חלק מהוולמה, אז בוא ננסה לפחות לתפוס אותו בטלפון.
Hello, who is this?
רד, אתה איתי? קשה לשמוע אותך.
Hello, who is this?
רד.
Who is this? I don't want to buy anything.
רד.
Wait. Oh, Ofer, how's it going, man?
אתה מדבר אל הבננה, רד.
Yeah, I can hear you, man. Listen, I don't want you call... How did you get this number, Ofer? How did you get this number? This is a private number. This is a not of a llama number.
אנחנו מתגעגעים אליך. אני מתגעגע אליך.
Of course you miss me. I light up the room. I make everything better. But right now I'm doing that with people that I like.
איפה אתה?
Listen, I don't even know where I am. I went by Beerswear. Do you know where Beerswear is? I don't even know what country I'm in.
רד, לשלוח לך חילוץ?
Listen, do you know anyone in 669 or like some kind of יחידת חילוץ that can get me out of here? Because honestly, my battery's running low and I owe this guy a lot of money and you know what? I'll call you from a payphone. I'll call you from a payphone in 5 minutes, okay?
טוב, רד, שלא תתרגל. דיר בלק, אתה לא פה בפרק הבא.
All right, Ofer.
החבר'ה פה מחכים לי, אני חייב להמשיך. כדי לחזק את הקו הקדמי שלנו, מי שעוד נמצא איתנו באולפן היום, זה חבר נוסף שלי, יניב פגוט. יניב הוא איש שוק ההון, הוא מכהן כסמנכ״ל בכיר בבורסה, מנהל מחלקת המסחר, הנגזרים והמדדים, וחוץ מזה הוא אוהד של מכבי חיפה בכדורגל, אז אתה כבר חודש מסתובב בהיי.
כן, היום יש לנו משחק חשוב, מי שיקשיב, 4/7 מתחילים עונה באירופה, סליחה, 7/7 מתחילים עונה באירופה, אולי נגיע לשלב הבתים.
תראה, אני חייב לפתוח בהתנצלות שאתה צריך לשבת על הכיסא של רד, אתה יודע, הריח של הסיגרים לא יוצא מהבד, הוא שפך שם גם יין, ומי יודע מה עוד. ניסינו את הניקוי היבש, אני חושב שאתה פשוט יצטרך להתרגל.
גם היום אני אתקלח, זה בסדר.
טוב, רק שתדעו, יניב היה בעבר גם איש מקרו, אחד היותר טובים לדעתי, אז אם יישאר לנו זמן נוכל לדבר גם על החלטת הריבית שהייתה השבוע, אולי על ההבטחות ששר האוצר מחלק, ועל הקאמבק של הקורונה. אז אני מציע שנתחיל. את דוד המאזינים כבר מכירים, אז בוא נתחיל, מי אתה, מהי הבורסה, מי הבעלים של ההפתעה? זה לא מדינת ישראל כמו שרבים חושבים, ומה אתה עושה בבורסה?
טוב, אני 22 שנה בשוק ההון. כשהגעתי לשוק ההון הייתי בערך כמו המאזינים של הפודקאסט הזה, לא מבין כלום, אבל התחלתי כאנליסט, כי חשבו שאני מבין בטכנולוגיה, זה היה .com, ולימים הייתי מנהל מחלקת מחקר, מנהל השקעות, סמנכ"ל השקעות, עוד הרבה מאוד תפקידים שכולם בשוק ההון המקומי, ולפני חצי שנה התחלתי לנהל את מחלקת המסחר, הנגזרים והמדדים של הבורסה, ושם אני אחראי לניהול המסחר במדינת ישראל.
אז תיתן לנו קצת רקע על הבורסה, וזה, מה זה, אני אגיד לך איך אני רואה את הבורסה, מבחינתי הבורסה זה מרכז שמחה ואושר. תחשוב, כל פעם שמישהו מוכר נייר, יש מישהו בצד השני שקונה אותו, שני מאושרים, כל אחד בטוח שהוא סידר את השני, כולם מבסוטים.
בורסה, הבורסה בעצם זה פלטפורמת מסחר בניירות ערך, זה מניות יכול להיות, זה יכול להיות אג"חים, בסופו של דבר כלי כדי לגייס הון וכדי לגייס חוב. החברות הכי גדולות בישראל נסחרות ורשומות למסחר בתל אביב, ואת כל החגיגה החשובה הזו מישהו צריך לנהל, ואנחנו מנהלים.
אופר.
כן.
בפרק הקודם דיברנו, נגיע לעניין המדדים, בפרק הקודם דיברנו על המדדים בעולם, S&P, נאסדאק, דאקס. אני חושב שמכיוון שאנחנו רוצים גם להעמיק, אני חושב שנתמקד קצת בפרק הזה בשוק הישראלי, במדדים הישראלים, וכל פעם נשתדל לעשות זום אאוט מהמדדים הישראלים למה שקורה בעולם. אז טיפה סטטיסטיקה. על המדדי הבורסה בישראל מנהלים נכס של 80 מיליארד שקל, גידול של 100% בעשור האחרון. יש בערך 450 מוצרים שונים על המדדי הבורסה בתל אביב. זה בערך מתחלק שליש לשליש, שליש על מדדי המניות, בערך 150 מוצרים. עוד 150 מוצרים על מדדי, סדרת מדדי על טלבונד, מדדי האג"ח קונצרני של הבורסה, ועוד בערך 150 מוצרים על מדדי האג"ח הממשלתי. מדדי הבורסה עברו רפורמה מקיפה לפני 4 שנים, ששינו אותם, תל אביב 35, היום קוראים לו כבר אוטומטי תל אביב 35, היה פעם תל אביב 25, היה תל אביב 90, היה תל אביב 75, וכן הלאה, רפורמה מאוד משמעותית ונתייחס אליה בהמשך. אני חושב שלפני שנעשה איזה זום אין פנימה, אולי שווה להתחיל בדיסקליימר, שלא...
כן, אלה הם כללי הפורמט, צריך דיסקליימר, אנחנו, אתה רוצה לעשות איזה מוזיקת רקע, ואני... אתן את הדיסקליימר. אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ואו נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי טעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
טוב, אפשר לעשות כבר להיכנס לעניינים.
יאללה, נצלול פנימה.
יניב, אפשר ישר שאלה קשה?
שאלה קשה, סגרנו שיהיה בסוף. אבל אם אתה רוצה להתחיל ולהפתיע, תתחיל.
שאלה קשה. מדד הדגל של הבורסה, מדד תל אביב 35, השיג תשואות חסר בהשוואה למדדים בעולם, למדד S&P 500, למדד נאסדאק, דאקס. היום שכל כך קל לקנות את כל המדדים בעולם, אז האם זה נכון לרכוש את מדד תל אביב 35? האם 35 זה המדד הנכון להחזיק אותו, או האם הוא בכלל משקף את המשק הישראלי? איך אתה רואה את הדברים?
אוקיי, אז עניין של, נתחיל בהתחלה מה שנקרא. אז מדד הדגל זאת הגדרה. אני רואה את מדד הדגל שלנו כתל אביב 125, שהוא יותר רחב, כולל 125 חברות הגדולות במשק, והוא מורכב מתל אביב 35 ותל אביב 90. לפיזור יש משמעות בהקשר הזה, מדד תל אביב 35 הוא מדד שכמו שאמרת בתחילת דבריך עבר שינוי מ-25 מניות ל-35 מניות, אבל לא רק השינוי הזה הוא עבר במהלך השנים האחרונות, הוא עבר שינוי מהותי בהרכב הסקטוריאלי שלו, אנחנו מדברים על מדד שהיום יש לו מרכיב משמעותי של טכנולוגיה, ואנחנו יודעים שטכנולוגיה היה סקטור מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, הנוכחות של הסקטור הזה, או היעדר הנוכחות שלו במדד, בעצם פגמה בביצועים שלו במהלך השנים האחרונות, שטכנולוגיה כיכבה. מעבר לזה, היו לו בעיות אחרות. אמרתי, פיזור חלש, ביחס למדדים אחרים, ואז תלות בחברות ספציפיות, כמו חברות הפארמה, שלא הניבו מה שנקרא נחת למשקיעים, אם זה טבע, אם זה מיילן שהייתה פה ונמחקה, פריגו, ניירות גדולים יחסית בחיית שווי שוק, המדד לא היה מפוזר, הניירות האלו ביצעו פחות טוב, והתוצאה הייתה באמת מדד שמבצע פחות טוב בראייה קדימה, אני חושב שהמדד הרבה יותר מאוזן, יש בו נוכחות משמעותית לסקטור הבנקים, שבהחלט מככב מתחילת השנה, סדר גודל של כמעט 30% תשואה של מדד בכמה חודשים, סקטור הנדלן, גם מניב, בעיקר מניב, שגם הוא חוזר אחרי הקורונה למרכז העניינים, ותוסיף על זה טכנולוגיה ועוד כמה חברות מעניינות, אז אני בהחלט חושב שנסתכל בהקשר הזה במראה אחורית על מדד תל אביב 35, זה לא נכון, ובראייה קדימה אני חושב שהוא יבצע לא פחות טוב ממדדים בולטים אחרים, ולראיה מתחילת השנה, אנחנו כבר די, אנחנו הפכנו תקליט בשנה, אנחנו רואים בהחלט ביצועים טובים של המדד, אני חושב שגם בהמשך נראה ביצועים מרשימים ותחרותים לבורסות אחרות.
יניב, תסביר מה ההבדל בין, אמרת תל אביב 35, תל אביב 125, תסביר אולי מה ההבדל בין שני המדדים?
אוקיי, אז בגדול המספרים האלו שאנחנו מדברים עליהם, 35, 90, 125, ועוד מדד שאני אגע בו עוד שנייה אחת, אלו בעצם, זה בעצם, אנחנו לוקחים את החברות בתל אביב, ממיינים אותם לפי שווי שוק ועוד כמה פרמטרים, ולמעשה הניירות, המניות הגדולות ביותר במדד, הן נכנסות ל-35, תל אביב 35. רק כך נגיד החברה ה-36 במדד, היא כבר נכנסת למדד תל אביב 90, כי 90 זה 90 החברות הגדולות אחרי ה-35 הראשונות. ניקח 35 הכי גדולות ועוד 90 הכי גדולות, נקבל את ה-125 הכי גדולות בבורסת תל אביב. בבורסת תל אביב יש מעל 500 חברות רשומות למסחר, כלומר, כשנקבל את הפרספקטיבה, ועוד מדד שהוא מדד שורה שלישית הייתי אומר, אבל הוא מדד גם כן שבעבר ביצע פחות טוב, עבר שינויים, זה מדד מה שנקרא SME 60, שזה 60 החברות אחרי ה-150, כלומר, אם ניקח את אחרי ה-125, כלומר, אם ניקח את ה-125 הראשונות, שדיברתי עליהם שזה תל אביב 125, SME 60, זה החברה ה-126 עד החברה ה-185, ופחות או יותר המדדי שווי שוק שלנו, יש לנו עוד כמה מדדי שווי שוק, אבל אלו המדדי שווי שוק הבולטים.
מרכזיים. כן, תשמע, בעולם יש מגמה עכשיו של מדדים סקטוריאליים, ופה בארץ אין מדד של מכרות פחם, זה ברור, אבל איך הבורסה בתל אביב בעצם מצטרפת למגמה הזאת ומרחיבה את האפשרות להשקעה בסקטורים ממוקדים?
אז הסקטורים הם בהחלט אופציה, מה שנקרא, להישאר בשוק ולנווט את הקצאת הנכסים בתיק בהתאם למגמות מקרו-כלכליות. למשל, כשהיינו בתקופת הקורונה הקשה, ופחדנו מהשוק, וחשבנו שיש משמעות לעובדה שאנשים עובדים מהבית, רצינו פחות נדלן מניב, ולצד זה רצינו יותר חברות שנהנות, מה שנקרא, מעבודה מרחוק, ממחשוב, ומהדברים הבאים, ולכן היינו צריכים כלים כדי להיחשף ולעשות את הקצאת הנכסים המתאימה. בלי לצאת מהשוק, אלא פשוט לעבור מסקטורים שפחות מתאימים לתקופה, כמו בגדים בעונה, אתה לא הולך עם מייל בקיץ, אז באותו דבר בקורונה, אתה לא תחזיק עכשיו מניות של קניון, שכרגע הוא סגור. כשאנחנו מדברים על התקופה הנוכחית, שהיא תקופה מה שנקרא, אני מקווה, אתה גם אמרת שאולי ניגע בזה, שאני מקווה שהיא אחרי הקורונה, היא פחות מתכתבת עם החדשות של הימים האחרונים, אבל אנחנו מתנהלים כאילו שאנחנו אחרי הקורונה, אז יש דברים שחוזרים לאופנה, וחלק מהדברים שחוזרים לאופנה זה אותם דברים שהיו לא באופנה בתקופת הקורונה. אנחנו, יש לנו לא מעט סקטורים בבורסה המקומית מימים ימימה, כמו סקטורים כמו תעשייה, סקטורים כמו ביטוח, אבל אנחנו משכללים את הסקטורים האלו, כי היה קושי להשקיע בהם, ואנחנו חידשנו ומחדשים בימים האלו את מדד תל אביב ביטוח. ישנו מדד תל אביב בנקים שהוא לא של הבורסה, אבל זה גם אופציית השקעה רלוונטית עבור המשקיעים. מדד סקטור של נדלן מניב, נדלן למגורים, שאפשר אולי לגוע בו בהמשך, מאוד מאוד רלוונטי לתקופה, וכמובן, אנחנו נותנים ונמשיך וניתן פתרונות סקטוריאליים, בדיוק מהסיבה שדיברת עליה.
לגבי המדד הנדלן, אני רוצה להפנות שאלה לשניכם, אולי נתחיל עם אופר. יש איזו גישה שאומרת שבמקום לרכוש נדלן, במקום לרכוש דירה, אני יכול לרכוש את מדד הנדלן, או הנגזרת שלו, מדד תל אביב בנייה. מה אתה אומר על זה? זה נכון? בכל מקרה, זה רואים למדד הנדלן, מדד הבנייה, הרבה מאוד כסף בתקופה האחרונה. זה יכול להיות שזה מה שהמשקיעים חושבים.
זה בדיוק לא לשים את כל הביצים בסל אחד. הרי הבעיה המרכזית ברכישת נדלן זה בעיית הפיזור. לא רק שאני קונה נכס בודד ברחוב ספציפי, ותחשוב שפותחים לי מול הבית פאב או יש לך איזה שכן מופרע, אלא אני גם שם את כל הכסף שלי בזה, וגם עוד לוקח הלוואה, משכנתה, בשביל להשקיע את הכל בנכס אחד במקום בודד. אם אני רוצה למכור את זה, זאת גם בעיה. אני חושב שהמדדים האלה מאפשרים לך פיזור, לרכוש הרבה נדלן מסוגים שונים, במקומות שונים, בארץ ובעולם, ולדעתי זה רעיון לא רע בכלל.
יניב, מה אתה אומר? יש מספיק חברות בנייה ונדלן בבורסה בתל אביב?
התשובה היא חיובית. אנחנו גם רואים, אנחנו באמצע גל הנפקות מאוד מאוד גדול בבורסה תל אביב, זאת אומרת שבשפת העם, ההיצע גדל, אנחנו עם סדר גודל של 100 חברות חדשות בבורסת תל אביב בשנה האחרונה, ולכן אנחנו מקבלים גם יותר גיוון בתוך המדדים. מדד תל אביב בנייה למשל, שהוא מדד חדש, הוא ילד בן שנה וחצי, שהושק רגע לפני הקורונה, הוא כבר, יש בו 30 חברות, סדר גודל של נכס בסיס של 45 מיליארד שקל, כלומר השווי שוק המצרפי של החברות במדד.
ילד גדול.
כן, כן, ילד משמעותי, ואני חושב שהדבר הזוי, שאני נכנסתי לתפקיד שלי כמנהל המסחר והמדדים בהקשר הזה, אז ראיתי שבמדד הזה יש נכסים בסך הכל 150 מיליון שקל, אז מי שמקשיב לנו עכשיו חושב ש-150 מיליון שקל זה המון כסף, כי עבור רובנו 150 מיליון שקל זה המון כסף. אבל אם ניקח את היקף הנכסים שיש לציבור, טריליוני שקלים, אם ניקח למשל מדד כמו מדד בנקים שדיברתי עליו קודם, שהוא 9 מיליארד שקל נכסים, אז נבין שיש פה בעיה של ידע, מודעות, היכרות למכשירים, ואני חושב שלא יהיה ויכוח בקרב רוב האנשים שנפגוש, שחירי הבנייה צפויים להמשיך ואולי לעלות, ואם לא לעלות אז בטח לא לרדת בחדות, ולכן זה לא הגיוני. שהיקף הנכסים יהיה כל כך נמוך, וזה עניין של חינוך פיננסי, והיום הוא דרך אגב המדד שאנחנו עושים עבודה יחד עם היצרנים כמו הראל, הוא כבר מגרד את ה-550-600 מיליון שקל, גידול משמעותי, אבל עדיין היקף נכסים לא מאוד גדול ביחס לפוטנציאל. אני חושב שהפודקאסטים מהסוג הזה ועוד הרבה פעילות אחרת צריכה לחשוף את המדדים בבורסת תל אביב, למשקיעים, לא כולם יכולים לקנות דירה ב-4 מיליון שקל או ב-3 מיליון שקל להשקיע, בוודאי לא לפזר.
מעניין. טוב, יש לי שאלה על נושא אחר, קצת בראייה קצת היסטורית. הרי אמרנו שלפני 4 שנים בערך מדדי המניות עברו רפורמה מקיפה, אז בואו ננסה להגיד מה היו הבעיות שראיתם לפני 4 שנים במדדים, ואיך הם נראים היום, והאם אותם בעיות כבר נפטרו.
טוב, לי יש פריבילגיה, כי אני לפני 4 שנים הייתי בצד השני של המיקרופון, זאת אומרת, בצד השני של המיקרופון לא כמראיין, אלא כאיש שוק הון שמעצם השקיע והיה חבר ועדת השקעות, ומכיר את המדדים מהצד השני ואת המגבלות שלהם, והיה לו לא מעט ביקורת על המדדים. אני גם חושב שהיום ניתן לעשות הרבה מאוד שיפורים במדדים, ואנחנו גם נעשה. אני חושב שכמה דברים בסיסיים קרו פה במדינת ישראל בשנים האחרונות, והמדדים הם חלק מזה. קודם כל, מדדים החדשים, במתכונת החדשה שלהם, נותנים ביטוי גבוה לציבור ולמוסדים על חשבון בעלי עניין במשקל שלהם במדדים. אנחנו ראינו, רצינו שהציבור והמוסדים יחזיקו יותר ויותר בחברות הציבוריות, ושזה לא יהיו חברות שהם גרעיני שליטה מאוד מאוד גדולים והציבור בקושי מחזיק בהם. לכן השיטה של המשקל במדד קיבלה בעצם העצמה באמצעות כמה שיותר הציבור מחזיק, כמה שיותר המוסדים מחזיקים, ככה המשקל יהיה יותר גבוה, כלומר לא רק שווי החברה קובע את המשקל, אלא גם החזקות הציבור. זה שינוי קונספטואלי גדול שגרם להפצה של הרבה מאוד מניות מידיים של בעלי עניין, לידיים של מוסדים וציבור. זה גם משפר את הממשל התאגידי בחברות האלה, מי שלא מכיר את השני מילים האלו, מילים מאוד פופולרית בעולם ההשקעות, זאת אומרת, ברגע שהמוסדיים מעורבים, הם דואגים שהדברים יתנהלו לטובת מה שנקרא כלל בעלי העניין, ולא לטובת בעלי עניין מצומצמים, זה מתבטא באיכות הניהול ובאיכות הדירקטוריון ובאיכות הדיווח, אז זה סוגיה אחת מרכזית בעולם הזה של הרפורמה. והסוגיה השנייה, דיברתי על קודם, זה הנושא הזה של פיזור, וכשאני מדבר על פיזור, אני מדבר על זה שמדד שהיה 25 מניות, כמו שאמרת, תל אביב 25 הופך להיות 35, מדד שהיה 75 הופך להיות 90, וכך הלאה. אז גם הפיזור מאוד מאוד משמעותי, וגם במהלך הזמן נתנו דגש על זיקה לישראל, זאת אומרת המגבלה של חברות שאין להם זיקה לישראל, יש להם קאפ, יש להם תקרה, בכל מה שקשור ביכולת שלהם להיכלל במדדים.
שלא השתלטו על כל המדד.
נכון, כי אנחנו יודעים שהחברות הישראליות, עם כל זה שחברות טובות, הן לא חברות גדולות בהיבטים גלובליים, ואז כל חברה שהיא חברה בינונית מעבר לים, יכולה להגיע פה לתל אביב באופן תיאורטי, להירשם למסחר בבורסת תל אביב, ולתפוס משקל מאוד מאוד גבוה, ולדחוק את החברות הישראליות החוצה, ואומנם זה נשמע קצת פומפוזי לדבר על ציונות, אבל בסוף אנחנו פה כדי לקדם את המשק הישראלי, כדי לקדם את החברות הישראליות, את הפרנסה, את המשפחות שלנו, את החברים שלנו, ולא את החברים הרחוקים או פחות חברים שבאו לעשות פה איזשהו סיבוב פיננסי. וכשאנחנו משקיעים בבורסת תל אביב, אנחנו עושים תשואות, דיברנו בהתחלה על תשואות, אנחנו רוצים גם לעשות איזשהו אימפקט מסוים, אנחנו רוצים גם להשפיע, ואנחנו צריכים לחשוב על העובדה הזאת, שבסופו של יום, האיזון הזה בין השקעה המקומית שתורמת גם למקום, לבין השקעה פיננסית שהיא מניבה, הוא נכון.
אז תשמע, אם כבר פותרים בעיות, אז יש לי עוד בעיה. למשל, הגודל של הפקודה בבורסה. תחשוב על סטודנט שיש לו 5,000 שח, יש הרבה מאוד מוצרים מעניינים, הוא חייב לבחור, איך הוא ייקח עוד 4 חבר'ה ולהשקיע איתם ביחד? איך הוא יעשה את זה?
אז אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה. אז מה שאנחנו ראינו בעולם, זה למעשה מסחר בשברים, מה שנקרא fractional trading. אנחנו יודעים שלמשל, מניה כמו אמזון, שנסחרת מעל $3,000 מניה, סטודנט בן 18 או 20 בארצות הברית, שרוצה לפזר את התיק שלו, לא יכול ללכת ולקנות ב-$3,000, ולכן הוא קונה שברי מניות באמצעות איזשהו ברוקר שמוכר לו אסיפה בחלק קטן, נגיד $50 של אמזון, וכך הוא יכול לבנות תיק מפוזר, כי פיזור זה חלק מהעניין, וזה הערך המוסף של מדדים, שהם נותנים לך פיזור, פיזור טוב. ומה שאנחנו עשינו, אנחנו החלטנו להקטין את גודל הפקודה במסחר הרציף. עד היום אפשר לסחור בגדלים מינימליים רק בתחילת המסחר ובסוף המסחר. זה אומר שזה חתך מאוד מאוד צר במהלך היום. ואנחנו עתידים בחודשים הקרובים לאפשר לכל אחד מנת ישראל לסחור במניות החל מ-500 שקלים פקודה. זה אומר שאם יש לך 10,000 שקל, אתה לא אוליגרך, 10,000 שקל, אתה יכול לייצר סדר גודל של תיק של 20 מניות, זה בהחלט משהו שנותן לך פיזור, אתה יכול לקנות מדדים ב-500 שקל,
ולקבל את הפיזור אוטומטית.
לקבל את הפיזור מובנה בדיוק, ואתה יכול לפזר בין מדדים, שעוד פעם אתה, יש לזה משמעות גדולה, כי אתה בעצם מייצר את הקצת הנכסים שלך בתיק באמצעות מדדים.
מעניין, תשמע, בוא נחלוב אותך עוד קצת, אם אתה כבר כאן, יש סקופים נוספים, דברים חדשים נוספים שאתם הולכים לצאת איתם בקרוב?
אנחנו, חברים אצלנו אומרים שאם אני לא בא היום בבוקר עם איזשהו רעיון, אז כנראה שאני בחופש. אז בגדול, בעולם המדדים, אני יכול לדבר גם על השבועות האחרונים וגם בריאה קדימה. אנחנו הולכים לצאת עם שורה של מדדים חדשים באופן עקבי. למשל, רשתות קמעונאיות. הגל ההנפקות המדהים הזה שאנחנו רואים לאחרונה, הגדיל את היצע הרשתות הקמעונאיות בישראל. אני מדבר על רשתות קמעונאיות, אני מדבר על חברות שנרשמו בשנה, שנתיים האחרונות, שהצטרפו לחברות הוותיקות, כמו ויקטורי, כמו פרש מרקט, כמו מקס, כמו אייס, כמו טרמינל איקס, וכמו ריטיילורס. כל חברה שלמעשה יש לה רשת קמעונאית, למעשה היא פוטנציאל לאותו מדד. היום יש לנו סדר גודל של 20 חברות בפוטנציאל, בתת סקטור הזה שנפתח בבורסה, ואנחנו עתידים בחודשים, בשבועות הקרובים, להשיק מדד שייתן פתרון ורטיקלי, נקי, על מנת לנהל את החשיפה. דיברתי על מדד הביטוח, עוד פעם, מי שרוצה חשיפה על ביטוח, יקבל חשיפה לביטוח. בעולם של המסחר, אנחנו עושים ועשינו בתקופה האחרונה עוד כמה דברים משמעותיים. למשל, שער בסיס בהנפקה. מי שמקשיב לנו והוא לא סוחר בבורסה, אני מניח שיחשוב שכשהוא קונה, שיש הנפקה של נייר חדש, שנייר חדש מגיע לצחק בבורסה תל אביב, אך טבעי זה שהמחיר שלו, הבסיס שלו ביום הראשון, יהיה המחיר שבו ההנפקה נסגרה. אז זהו שזה לא היה ככה. לא בקרנות סל, שעוקבות מודדים, ולא במניות בודדות, אלא כל נייר התחיל במחיר של אגורה, והדבר הזה, והמחיר, למעשה לא היה שער בסיס לנייר הזה. אנחנו מנסים לזהות לקונות, ולתת להם פתרונות כמה שיותר מהירים, והדרך לעשות את זה, זה לדבר עם השוק, ולדבר עם, שאני אומר השוק, זה אומר המנהלי השקעות, יועצי השקעות, הלקוחות ריטל, החוכמה נמצאת שם בחוץ, ואנחנו נביא את החוכמה הזאת, וככל שנעשה, ניתן פתרונות, ולכן גם אם המאזינים של הפודקאסט הזה חושבים שיש משהו בבורסה שמציק להם, שהם מבינים שצריך לשנות, אנחנו נוכל באמצעות המיילים שלנו והקשרים שלנו עם הציבור, הם יכולים לפנות אלינו, ואני מבטיח שהם יקבלו התייחסות.
תשמע, אנשים אומרים להם, בורסה ישר חושבים על מניות, אבל תיק ההשקעות, רוב תיק ההשקעות בארץ הוא תיק של אגח, ואני חושב שאנחנו, בכלל בישראל זה מיוחד שאגח נסחר גם בבורסה, בעוד רוב מדינות העולם הוא מה שנקרא over the counter. אז מה היתרונות של השקעה במוצרי השקעה שוקבים אחרי מדדי אג"ח?
אני רוצה אולי להרחיב על מה ששאלת, העובדה שבבורסה בתל אביב, האג"חים נסחרים במסחר הרציף, ולא במסחר, מחוץ למסחר הרציף, OTC, over the counter.
יש עוד מדינות בעולם שזה קורה בהם?
אני יודע שבארצות הברית ואירופה, המסחר באג"ח הוא OTC, וזה מאוד בעייתי, אתה צריך לפנות לברוקרים שונים, לקבל ציטוטים שונים, אתה לא יכול להתכסות לפי שער אחד מוגדר.
והם גוזרים עליך קופון בדרך.
הרבה קופונים, בדרך כלל זה גם כמה מתווכים, והעובדה שישראל כאן מקדימה את העולם בהרבה, זה מאוד משמעותי ויתרון גדול של הבורסה המקומית. אז זה כרקע. ביחס לשאלה שלך, השקעה במדדים, באג"ח דרך מוצרי מדדים, מקנה המון יתרונות. דבר ראשון, הפיזור. הפיזור, כל הדברים, פיזור במניות, אבל באג"ח הוא לא פחות חשוב, אתה לא חשוף לחברה אחת, יש לך פיזור של כל האג"ח, אם קורה משהו שלילי באג"ח בחברה אחת, אתה לא כל התיק נפגע, אלא רק החלק היחסי. באג"חים, ובדומה גם למניות, אבל באג"חים זה יותר משמעותי, יש את תקבולי הריבית, במניות זה תקבולי דיבידנד, באג"ח זה תקבולי ריבית, ועכשיו כשאתה משקיע דרך מוצר מדדים, אתה לא צריך לנהל אותם. כשלקוח פרטי משקיע באג"ח, כל תקבול ריבית, אירוע מס, אם רוצה לחזור להיות צמוד לנכס הבסיס, הוא צריך להשקיע את התקבול ריבית, שהרבה פעמים הוא די קטן.
ככה הכל בפנים כבר.
כן, הכל בפנים, ונקודה שלישית מאוד משמעותית לדעתי, זה הנושא של מעקב דירוג. כשנכנסת למדד שמורכב מנכסים, לצורך העניין, מעל דירוג השקעה, אז המדד יכלול תמיד את הנכסים באותו דירוג השקעה, אם נכס במדד יורד, הוא גם נגרע מהמדד, וככה אתה לא מחזיק נכסים ברמת סיכון שלא תכננת.
יניב, תגיד, איזה שינויים חלו במדדי האג"ח של הבורסה?
מדדי האג"ח, קודם כל, אמורים לבטא את הטעמים של הציבור. אנחנו עכשיו בתקופה של חודשים שבהם ציפיות האינפלציה בשוק עולות, ואנשים רוצים פתרונות צמודים, פתרונות אגרות חוב צמודים, ואנחנו צריכים לספק להם חלופה של פתרונות מאג"ח ממשלתי ועד אג"ח קונצרני, כדי לתת לעצמם הגנה אינפלציונית. צריך להבין שהבורסה זה המקום למעשה היחיד עבור הציבור לקבל פתרונות, נגיד, לחשש מפני עליית בסביבות האינפלציה. אין האפשרות לקבל את זה בשום מקום אחר. יש לנו עולם שלם של פתרונות מאג"חים ממשלתיים צמודים למדד, ויש קרנות סל שעוקבות אחרי המדדים האלו, עד אג"חים קונצרני בדירוגים מאוד גבוהים, ועד אגרות חוב בדירוגים יותר נמוכים. משמע הדבר, פוטנציאל הסיכוי והסיכון משתנה בהתאם לדבר הזה, אבל אתה בעצם יכול לקבל פתרון מעולה לחשש שבו האינפלציה תעלה בצורה מאוד מאוד חדה. אז חדשנות מוצרית בהיבט הזה היא חשובה להגיב לצרכי השוק, ולחדש, וכמובן, היה והאינפלציה ובעלת האינפלציה היא מופרזת, ואנחנו נראה אינפלציה יותר נמוכה ממה שאחרים, ולמשל, ואם אנחנו חושבים שהחוכמה הקולקטיבית שאומרת שהאינפלציה הולכת לעלות כי א', ב' וג' היא חוכמה שלא מובילה למקום הנכון, יכול המשקיע לקנות מדד כמו טלבונד 50, שקלי, ולהגיד, חבר'ה, ציפיות האינפלציה שאתם קונים בשוק, נגיד היום ציפיות אינפלציה ל-10 שנים עם סדר גול של 2%, זה מופרע, לא היה פה אינפלציה של 2% בשנים האחרונות, יש פה איזשהו סיפור של קורונה שקרה וקצת לחץ את האינפלציה כלפי מעלה, אבל זה יירגע, ואני רוצה לבטא את התובנה שלי בעולם ההשקעות, ולקנות אגרות חוב שקליות, אני לא רוצה לחשוף את עצמי לאג"ח ספציפי, אני רוצה סל, הנה הבורסה השיקה מדד שנקרא טלבונד 50 שקלי, יש לו 50 אגרות חוב הכי גדולות שקליות בדירוג השקעה, קדימה, אפשר לייצר את הוויז'ן הזה באמצעות מדדי אג"ח שהם זמינים, שהם זולים מאוד, הפתרונות פה בישראל של קרנות הסל, צריך להשוות את זה, אבל בגדול הם מאוד מאוד זולים, ונותנים פתרונות מאוד מאוד רלוונטיים, ניתן לנהל את התיק באמצעות מדדי אג"ח, וכמו שנאמר פה קודם, הציבור הישראלי הוא ציבור סולידי במהות שלו, היסטורית הוא חשיפה מאוד מאוד גבוהה למכשירי חוב ולא על מניות. בשנים האחרונים רואים הגדלת החשיפה לשוק המניות, בגלל הפוטנציאל הנמוך יחסית של התשואות בעולם החוב.
טוב, אני חושב שאנחנו חותרים לקראת סיום, אז דוד, אולי תיתן לנו את החזון שלך להמשך ההתפתחות של ההשקעה במדדים.
תראה, תחום הניהול הפסיבי, קרנות צהל, קרנות מחכות וכל המוצרים הנלווים, פוליסות חיסכון במדדים וקופות גמל שמשקיעות במדדים, אני חושב שימשיך לצבור סכומים גדולים. בישראל המגמה הייתה טיפה שונה. בשנה האחרונה זה צובר המון כסף, בשנים הקודמות, שנתיים שלוש קודם, זה צבר פחות. אני חושב שזה דבע מרפורמות שנעשו, שלקח להם זמן להבשיל, הרפורמות הסתיימו, הבשילו, ואנחנו להערכתי לפני קפיצת מדרגה נוספת, והיקף כספים הרבה יותר גבוה שיזרום לתחום הפסיבי, והיכולת באמצעות ניהול הפסיבי, להגיע בדיוק לרמת הסיכון שלך, תוך פיזור, תוך התמקדות בסקטורים, ובמבנה תיקה שמתאים לך ספציפית, היא מאוד מאוד טובה ומקנה המון יתרונות.
יניב, איך אתה רואה את העתיד?
קודם כל, במקצוע שלנו חייבים להיות אופטימיים. זה, אתה לא רוצה מנהל השקעות פסימי, כי לאורך זמן כנראה התשואות יהיו פחות, פחות טובות, אבל בכלל אתה צריך מנהלים אופטימיים, ריאליים אבל אופטימיים, אז אני חושב שבגדול,
תשמע, לאורך, אם מסתכלים על ההיסטוריה, ב-76% מהימים הבורסה עולה, לא?
וב-26% אתה בחופש, אז קרה לך שבסך הכל...
אז הכל בסדר.
אז הכל בסדר.
אז יש בסיס אמיתי לאופטימיות.
קודם כל זה נכון, ויותר מזה, עוד פעם, בתור מישהו שבא לא מהירח לבורסה, אלא משוק ההון, אני יכול להגיד לך שאני אגלה לך סוד, שהצבע במסך משפיע על מצב הרוח של מנהלי ההשקעות, וכולנו אמנם לכאורה גובים את הדמי ניהול שלנו גם בימים שהשוק עולה וגם בימים שהשוק יורד, אבל יש איזה דכדוך כזה בימים אדומים. ימים אדומים זה ימים שהבורסה יורדת, וזה מלווה אותי גם היום כמישהו שמנהל את המסחר וחי מהעמלות, גם כשהשוק יורד וגם כשהשוק עולה. וואלה, אנחנו אוהבים שוק עולה, אוהבים שוק ירוק, בכלל לא אוהבים ירוק, התחלת מכבי חיפה בהתחלה, אוהבים ירוק.
טוב חברים, תודה רבה לכם, אני אמסור לרדת אהבתכם, הוא יהיה פה בפרק הבא, ונשתמע.
ביי ביי, תודה.
Adiós.